כתוב בחז"ל, משנה בפרקי, בברייתא, למעשה בפרקי אבות, אותה ברייתא שמגיעים אליה סמוך ונראה לחג השבועות. שנו חכמים בלשון המשנה ב-48 דרכים או ב-48 דרכים מהתורה הנקנית. אומר החתם סופר שב-48 הימים הראשונים של ספירת העומר עם ישראל רכש בכל יום את אחד מהדרכים שהתורה נקנית. ביום ה-49, כשהגיע ערב חג השבועות, ריכזו את כל הכלים הללו בידיהם, כך שביום ה-50 יכלו לרכוש את התורה, לקנות את התורה לעת הדרך. כך שלמעשה חג השבועות לא היה רק יום מתן תורה, אלא יותר מזה יום קניית התורה. קנו את התורה. מצד שני, כתוב באותה משנה בפרקי אבות, חמישה קניינים יש לקדוש ברוך הוא בעולמו, התורה קניין אחד. דהיינו, הקדוש ברוך הוא גם קנה את התורה. כך שבחג השבועות הפכו עם ישראל והקדוש ברוך הוא להיות שותפים. הם שותפים בנכס. הקדוש ברוך הוא קנה והם קנו, ושניהם ביחד נהיו שותפים באותו נכס. מה זה נקרא לקנות? יש אחת התופעות המוזרות, שהלכות קניינים נלמדים מפסוקים. לכל זה דבר מאוד מוזר. למה צריך שהלכות קניית חפץ ילמדו מפסוקים? הרי זה דבר טכני. אני החפץ הזה שלי, אתה רוצה לקנות אותו? נעשה מה שאני רוצה. אנחנו אישים מוצאים לשון, נהיה קניין, לקפוק את הראש בקיר, לירוק שלוש יריקות. יש הרבה רעיונות. מה זה עניין לפסוקים בתורה? אנחנו מבינים שקידושי אישה כן צריך ללמד בתורה. למה? כי קשר בין איש לאישה זה קשר של נשמות, ולנו אין השגה איך יוצרים כזה מקשר. ברור הדבר שאת הקשר הנשמתי הזה לא היינו יודעים כיצד ייצור לולי שהתורה גילתה לנו איך הדבר נעשה. אבל כעניין של חפץ, מה יש לי עם החפץ? אם לא די לנו עצם הכאב שהלכות קניינים נלמדים מפסוקים, ולא סתם נלמדים מפסוקים, אלא במחלוקת רב אלעזר בגמר מסכת בבא מציעא בפרק הזהב, מעות קונות, משיכה קונה, אבל ברור לכולם שמה שקונה אצל יהודי השני קונה אצל גוי, ואם מעות קונות אצל יהודי, משיכה קונה אצל גוי. מה זה בין יהודי לגוי? הרצון לקנות חפץ קיים אצל שני במידה שווה, כולם רוצים לעשות כסף, גם היהודי וגם הגוי. אז למה יש הבדל בהלכות קניינים בין יהודי לגוי? הרי ההבדל בין יהודי לגוי הוא הבדל בסוג הנשמה. סוג אחר של נשמה יש לגוי. מה ההבדל בסוג הנשמה רלוונטי לדרכי קניית חפץ? ואם לא די לנו בכל הכאבים הללו, באה הגמרא ושואלת במסכת קידושין בפרק הראשון, האישה נקנית בכסף מנעלן. אומרת הגמרא, לומדים כיחה, כיחה מזה עפרון. לא רק של כתובים הלכות קניינים בדיני ממונות, אלא קניין אישה, קידושי אישה נלמד מדיני ממונות. ואם באמת בקידושי אישה הקניין מלבד העניינים הממוניים שנעשים בזמן הקידושים יוצר קשר בין נשמות, אז איך קניין שכתוב בתורה לעניין דבר חומרי וטכני בלבד יוכל להילמד לעניין דבר שיש בו הרבה יותר מזה? הטעות היא הנחת היסוד. זה לא נכון לומר שקניין בחפץ זה דבר טכני. יש קשר פנימי בין האדם לבין החפץ הנקנה, וזה מוכח בהרבה הוכחות. קודם כל, בעצם המושג קניין, כשאתה תקרא ברחוב את המשנה של האישה נקנית, יגידו לא יפה. אז האישה נקנית, מה האישה זה כבש? מה אנחנו ערבים בדואים? מה אנחנו? מה זה אישה נקנית? זה לא יפה שלהגיד שאישה נקנית. כל זה נובע מתוך זה שאנחנו מגדירים את המושג קניין כתרגום של המושג האנגלי, למשל to buy. ו-to buy זה קונים חפץ, קונים אישה, אז האישה זה חפץ. מכיוון שהשתרש אצלנו את המושג של לקנות, זה לקנות חפץ, אתה בא ואומר, קונים אישה, זה לא יפה. אבל האמת היא בדיוק הפוכה. המושג של לקנות הוא מושג נעלה, רוחני, פנימי, לקנות אישה. ומשם לקחו את זה לקניין חפץ, משום שגם בחפץ יש דברים גדולים ונעלים ופנימיים. המושג של קניין זה אותו שורש כמו כן, כי יקרא כאן ציפור לפניך. כן זה מילה שמבטאת בית, בית מבטאת פנימיות, סתם ככה הוציאות קוף ונון, קוף מבטאת קדושה תחתונה, נון מבטאת קדושה עליונה. כל המהות של המושג קניין זה דבר פנימי. מה זה שייך לקניין חפץ? אנחנו רואים אצל רבי חנינא בן דוסא, הוא קנה חמור, החמור הזה פתאום נהיה שומר שבת. כשהוא מכר אותו, אז הוא הפסיק לשמור שבת, אמנם לא מיד, כי הוא היה בכל זאת חמור, אבל ברגע שהוא הרגיש שהוא כבר הפסיק להיות קניין כספו של רבי חנינא בן דוסא, אז הוא התחיל לעבוד בשבת. החמור של רבי פנחס בן יאיר הלך לשאול את הרב אליושיב אם מותר לאכול כרשני תבואה של דמי, והוא פסק לו חד משמעית שכן, ובכל זאת לא אכל, כי הוא היה חזון משניק. מחמרת על עצמה. אז מה, החמור של רבי פנחס בן יאיר היה קרוץ מחומר אחר מאשר חמורו של מוחמד? ברור שלא. אבל כשרבי פנחס בן יאיר קנה אותו, אז העובדה שהוא קנה אותו, קדושתו של רבי פנחס בן יאיר שרתה על חמורו גם כן. קדושתו של רבי פנחס בן יאיר שרתה על החמור גם כן. ולכן אנחנו מוצאים למשל על בגדי אדם הראשון. כשלבש אותם עשיו, כשלבש אותם נמרוד, כל בעלי החיים פחדו ממנו. למה? משום שמתי בעלי החיים הפסיקו לפחד מבני אדם? כל זמן שהצלם אלוקים היה ניכר עליו, אז הם פחדו ממנו, היה להם דרך אחרת. ברגע שקין רצח את הבל, אמרו, זה ממשפחת דרווין, זה ממשפחה שלנו, אנחנו אוכלים אחד את השני, גם הם אוכלים אחד את השני, אז מה ההבדל בינם לבינינו? ואז קין אומר לה הקדוש ברוך הוא, והיה כל מוציא ארגני. מי זה כל מוציא ארגני? אבא שלו, אמא שלו. מה, הוא פחד שאבא שלו יהרוג אותו בגלל שהוא הרג את אחיו? אמרו ירוויח, שלא יהיה לו בכלל ילדים? אמרו חז"ל, הוא פחד מבעלי החיים. אז אמר דווקא עכשיו, כי עכשיו אתה אחד מאיתנו, נכנסת לקלאב, אנחנו רוצחים ואתה רוצח. אבל הבגדים של אדם הראשון היו בגדים עוד מלפני הרצח של קין. שמה נשאר הרושם שבעלי החיים פחדו מאדם הראשון כשהוא... אז מה, הם פחדו מאדם, אז נזל הבגדים? זה היה קנוי לאדם, נשאר משהו בבגדים. כך שגם נמרוד הרוצח, כשלבש את הבגדים הללו, בעלי החיים פחדו מהם. גם עשיו. הדברים פשוטים, כשרואים את הגמרא במסכת נידה, שהגמרא אומרת שלפני שאדם נולד מחזיזים עליו מן השמיים אם יהיה פיקח או יהיה טיפש, אם יהיה בריא או יהיה חולה, אם יהיה עני או יהיה עשיר, אם יהיה צדיק או יהיה רשע, לא מחזיזים. מה הכוונה? מכיוון שלכל אדם יש תפקיד בעולם, הרי לפני שהוא יורד לעולם נותנים לו, מכינים לו את הכלים שהוא זקוק למלא את התפקיד שלו. שני פועלים באותה דרגה עם אותה משכורת מגיעים לעבודה, אחד מקבל מטטה, השני מקבל מלגזה. מטטה שווה שקל, המלגזה שווה 20,000 דולר. הוא מרים את הארגזים כדי שהוא ינקה מלמטה, אבל שניהם באותה דרגה, שניהם מקבלים את המשכורת. אז למה זה קיבל את המלגזה וזה קיבל את המטטה? שזה קיבל את הציוד שנחוץ לתפקידו, וזה קיבל את הציוד שנחוץ לתפקידו. אך בן אדם יורד לעולם, אחד מקבל כסף, השני מקבל עוני, השלישי מקבל בריאות, הרביעי מקבל מחלה, כל אחד מקבל את מה שהוא צריך. ומכיוון שהמהות של ההכרזה הזאת מלמעלה ברור לכל מבין, משמעותה הכלים שכל אחד מקבל לתפקיד שלו, אז ברור שלא מכריזים סתם. אלא הרי יש הבדל עצום בין אדם בריא לאדם בריא. יש בן אדם בריא שבצבא עשו לו את הבדיקות של הפרופיל, הוא מצאו אותו 97 פרופיל, אבל שתיתן לו להרים נוצה זה מתמוטט. יש בן אדם בריא שהוא בריא כמו שור הבר, וברור הדבר שיש הבדל בין בריא לבריא מבחינת הפונקציות של התפקיד. כך שכשמכריזים מן השמיים, מכריזים בדיוק איזה סוג של בריאות, איזה סוג של חולי, איזה סוג של עושר, איזה סוג של עוני. כך שכל חפץ שמגיע לידיו של האדם הוא קונה אותו, הוא כלי לתפקיד הרוחני שהוא צריך למלא בעולם. ולכן יעקב אבינו מצד אחד הוא עובר במעבר יבוק כי הוא שכח שם פקים קטנים, צנצנות של אבן ריקות משום מה שאותו שכח, הוא רץ להביא אותו. אתם יודעים מה קרה לו, איזה מיליונר כזה שהולך חזרה בשביל איזה צנצנת משומשת, איזה מין קמצנות זאת. יומיים אחר כך יעקב אבינו לוקח את כל הרכוש שלו, שם אותו בערימה, נותן לעשיו מתנה, לא רוצה שיתערבב רכוש של חוץ לארץ מארץ ישראל. אין בן אדם. קודם ראית אותו עובר בשביל צנצנות ריקות, מסתכן במעבר יבוק, ולאחר מכן לוקח את כל המיליונים ונותן להזכיר אותם. התשובה היא, יעקב אבינו הבין, אם הצנצנות הריקות, הפקים הקטנים עליו הגיע לידי, זה חלק מהרכוש שאיתו נצטרך לעשות את התעסקים. אחר כך שמתוך בחירה הוא מחליט שעכשיו הניסיון שלו זה לתת את כל הרכוש לעשיו, אז זה הוא כבר עושה במסגרת התפקיד. זה לא נוגע להפקיר סתם ולבזבז סתם דברים שהקדוש ברוך הוא נתן לו. ואם באמת רכוש שמגיע לידי, שאני קונה, הוא חלק מהתפקיד שלי, שהוא המהות שלי, ברור הדבר שהקניין שצריך להפוך את הרכוש לחלק מהכלים שמביאים אותי למהות שלי, צריך ליצור איזשהו קשר פנימי. ולכן כשאנחנו רואים שעם ישראל קונה את התורה, 48 דרכים התורה נקנית, ועם ישראל קנה את התורה בחג השבועות, והקדוש ברוך הוא קנה את התורה כבר בששת ימי בראשית, קניין אחד לקדוש ברוך הוא, תורה אחד הקניינים, והתורה הזאת יוצרת את הקשר בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, קודשא ברוך הוא ישראל ואורייתא חדם, ולא סתם קשר של שותפות טכנית בלבד, אלא זה קשר של קניין שהוא קשר של קניות. עד כאן יסוד אחד. עם ישראל, 3 ימים לפני מעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא שולח את משה רבינו לשכנע אותם לקבל את התורה. יש להם בחירה חופשית לבחור אם לקבל או לא לקבל. הקדוש ברוך הוא מסביר להם, כדאי לכם לקבל, כדאי לכם להתקשר אליי, אתם ראיתם את אשר עשיתי במצרים, מגיע לי שתתקשרו אליי, מגיע לי שתמלאו את רצוני, כי הרי אתם חייבים להכרת הטוב, ויקח אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. עם ישראל עונה כאיש אחד, בלב אחד, כל אשר דיבר השם, נעשה, ולאחר מכן נעשה ונשמע. לא היו צריכים להתייעץ זה עם זה, לא הקימו מפלגות שונות, כל אחד עם דעה משלו, כולם ביחד, כאיש אחד, בלב אחד. שולחים לאחר מכן, והתייצאו מתחתית ההר, לא כתוב התייצאו למרגלות ההר, איך הם הגיעו מתחת ההר, ולמד שכפה עליהם הקדוש ברוך הוא כביש. שימה. הרי הם כבר היו מוכנים לרצונם החופשי לקבל את התורה, מה היה צורך בכפייה הדתית הזאת? זה היה גם כפייה דתית וגם אלימות חרדית. מה זה? איזה מין התנהגות זה? אבל בעיקר קשה, כתוב בחז"ל שהקדוש ברוך הוא התגלה עליהם במעמד הר סיני כזקן היושב בישיבה, לבושי כתלג חיוור, כמו שלג לבן. במילים מקצועיות יותר, התגלה להם הקדוש ברוך הוא במידת החסד. אם באמת הולכים לקפות אותם, לאיים עליהם, הרי היה צריך להתגלות במידת הדין. היה צריך להתגלות כאיש צבא, כדין. איך מתגלים ברתקות וקופים? זה לא הולך ביחד. עם כפייה עדינה ומוזרה כזו. דיינו, הפעולה, לכאורה, שלא כרגיל, לא מתאימה להנהגה, מלווה אותה. וקושיה עמוקה. אנחנו נראה שלא די ששלושת הדברים הללו, נעשה ונשמע כפייה ולבושי כתלת סבר, הנוכח שמלוקח, שזקן היושב בישיבה, לא סופרים זה לזה, אלא הם שלושה צדדים של אותה מטבע. אולי לפני כן נמחיש היטב את העניין הזה של כפיית הר כביבית. מה הקושי שלו? הרי הקדוש ברוך הוא נפרד זה זוג נשוי. כמו בכל בית יהודי, יש תמיד, כמו שאומרים, מעלות ומורדות, up and down. וכמו אצל בית יהודי אמיתי, הלוז האמיתי הפנימי תמיד מוצק. וכל המעלות ומורדות לא משנות כי הוא זה, בקשר המוצק, הלוז הזה שקיים תמיד. כך גם הקשר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. ומעמד הר סיני היה יום הנישואים, יום חתונתם ויום שמחת ליבם. איך זוג מתחתן? ובכן זה הולך ככה. בהתחלה שומעים זה על זו ולהפך, ומבררים את השורשים, האם מסביב הכל מתאים. מוצאים שהכל מתאים, נפגשים, בודקים, בוחנים. מוצאים שמתאים, מתארסים. חתן נותן לכלה מתנה סמלית, והכלה לחתן מתנה סמלית, ונפרדים. ועושים איש איש לביתו להתכונן. ובאותם הימים שבהם סופרים את הספירה לאחור, עד יום חתונתם, מכילים הכל, כדי שלא יהיו בעיות ברגע האחרון, התעוררו שאלות, הכל מוכן, הכל מסודר, כשעומדים מתחת לחופה, כבר הכינו את הכל מראש. הם עומדים מתחת לחופה, הכלה מתכוננת, מגיעה, שמתה לבנה, והמלצרים מוכנים, והתזמורת מנגנת, מובילים אותה לחופה, מתחת לחופה כבר עומד החתן, והיא מסובבת אותו קצת, אחר כך שלא יסובב אותה כל החיים, והיא ניצבת לצידו, ואז הרב לוקח את כוס היין בידו, אומר את הברכה. החתן מוציא מכיסו את הטבעת, מראה אותה לעדים, והעדים, והרב שואל את העדים אם היא באמת שווה פרוטה. טבעת, לא הקלה. שום מקום בהלכה שהקלה צריכה להיות שווה פרוטה. הטבעת צריכה להיות שווה פרוטה. וכשמאשרים את שוויה של הטבעת, הקלה מגישה אצבע רוטטת, והחתן עונד על אצבע את הטבעת, ונעשה הנישואים קם בנהייה. זה כל התהליך. אלא שבחתונה שאני עומד לתאר, היה תוספת קטנה לתהליך. הכל היה אותו דבר. התכוננו, עשינו הכל מראש, עוד לפני האירוסין והכל. הגיע יום החופה והקלה כבר עומדת לצידו של החתן בשמלתה הלבנה, והרב עם כוס הקידוש וכוס היין בידו, ולחתן שלנו יש שני כיסים. מכיס אחד הוא מוציא טבעת, והכיס השני מוציא אקדח. אומר לה, תשמעי, או שאת מקבלת את הטבעת, או שאני הורג אותה. אני חושב שאתה לא נתביא את הסגעת. מה זה הסגעת? מה זה צעשו הזה? אבל אני כבר התכוננתי, אני באתי לפה מרצוני החופשי. הקדוש ברוך הוא הלך לחפש קלה, נעשה קלה מדי טוב, אלך אל הר המור ואל גבעת הלבונה, אל הר המור אלו האבות, אל גבעת הלבונה אלו האימהות. הקלה הזאת גדלה בביתם של אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ורחל ולאה. לאחר מכן יורדים למצרים, בוחנים זה את זה, בודקים זה את זה. הקדוש ברוך הוא בודק את עם ישראל, מוכיחים את עצמם, לא שינו את שמם, לא שינו את לשונם, לא שינו את מלבושם. עם ישראל בודק את הקדוש ברוך הוא, מוכיח את עצמו במרכאות כביכול. סרט המכות, יציאת מצרים, שעת ים סוף מתאבדים. החתן נותן לכלה מתנה, הקדוש ברוך הוא נותן להם מצוות קורבן פסח, מצוות קידוש החודש, הכלה נותנת לחתן מתנה, דם פסח, דם מילה, נפרדים, מתכוננים. שלושה מפני החתונה, החתן מרים טלפון לכלה, אומר, את זוכרת? לא שכחת את התאריך, אולי התחרטת? אומרת, לא התחרטנו. ומי מעמד, מי אותם שלושה ימים? התחילו שלושה ימי הגבלה. עם ישראל מתכונן ברמה מאוד גרועה, וקידשתם וחיסוסים אותם, והקדוש הוא רואה אותם, מתכוננים, לא? שלא יבוא ויגידו, אולי הקפיאת הארכיגית היה כי עברו שלושה ימים, מי יודע אם הם עדיין מוכנים. אבל כל אותם שלושה ימים זה היה רצף אחד של הכנה והתקדשות והתארות, ואז הקדוש הוא מוציא להם אקדח בהם. אנחנו הרי אמרנו כבר נעשה ונשמע. מה פירוש הדבר? אמירת נעשה ונשמע. תדעו בחז"ל, בשעה שאמרו ישראל נעשה ונשמע. יצאה בת קול ואמרה, מי גילה רז זה לבניי, שמלאכי השרת מסתנפים. היום ברחוב היהודי מקובל, ברחוב מקובל לחשוב, מה זה נעשה ונשמע? מין כבשים פוטים כאלה. מוכנים לקנות חתול בשק. אנחנו אנשים אינטליגנטים, אנחנו לא יכולים לעשות ונשמע. אנחנו נשמע ונעשה. אתם מכירים את הספק הקדוש? לא יודעים מה זה הספק הקדוש? הספק הקדוש זה ככה. היום האנשים האינטליגנטים אומרים, אתם הדתיים לכם הכל ברור. אנחנו לא יכולים. אנחנו מקנים בכם, כן? אבל אצלנו אנחנו לא כל כך ברור לנו הכל, אנחנו מסתפקים. אתם לא יודעים, לא מכירים את האיש חביבי להסתפק. הוא מסתפק. אמרתי פעם לאחד כזה, כלומר שמי שמסתפק יותר, הוא יותר אינטליגנטי לפי דעתך. אמרתי, ודאי הרי. אמרתי לו, אז אם ככה, בן שלי בן חצי שנה, יותר אינטליגנטי ממך. משום שאתה לפחות כמה זה אחד ועוד אחד, אתה לא מסתפק. הוא גם בזה מסתפק. אלא מה? אתה יודע מה ההבדל בינך לבין אלה שלא מסתפקים? שהם יש להם כמה דברים ברמה של אחד ועוד אחד, שווה שתיים, שזה ברור להם שאתה עוד לא למדת. זה הכל. אבל זה לא עוזר, כי המיתוס נשאר. הם אמרו נעשה ונשמע, אנחנו לא. והנה חז"ל אומרים שבכך שאמרו ישראל נעשה ונשמע, הם הגיעו למדרגת מלאכים. ובאמת צריך ללמוד מה המדרגה הגבוהה הזאת באמירת נעשה ונשמע. וכשאתה מתבונן בפנימיות הדברים, בפשוטו של מקרא, אתה רואה שאין המושג נעשה ונשמע מתקיים בפשט על פי פשוטם של דברים. כי בפשוטם של דברים אין שום אפשרות בעולם לעשות לפני ששומעים. מלאך עושה משהו לפני שהוא שומע את מה השם רוצה. הרי עם ישראל קיים איזו מצווה לפני שהוא שמע מהקדוש ברוך הוא? אין מציאות כזאת בעולם. קודם שומעים ואחר כך עושים. פעם אחד עם ישראל רצה לעשות מתוך ניחוש לפני ששומעים וקלקל את הכל. הרי זה היה חטא העגל. אוי ואבוי אם מנסים לעשות לבד בהדי קו שידי רחמן על המלאך. תשמע ותעשה. אז מה זה נעשה ונשמע? איך? מה אומר בנעימה?
שקודמים לחוכמתו. גם כאן שם, כשהגידו את השינה, זה יכול להיות שמה חליטו לחוכמתו, אבל גם זה, אני חושב, אני לא חושב, אני חושב, כל דברים, אבל זה כל מה שאני נשמע.
אני לא מכיר את הרבינו יונה, אבל אני מכיר את מהר"ל. והמהר"ל אומר כך. המהר"ל אומר, קדימה ואחור, כמובן המהר"ל אומר את זה בשני מילים, ורבי צחוק קוטנר אומר על זה מאמר שלם, ואני אומר את זה בסגנוני. קדימה ואחור זה לא תמיד מושגים כרונולוגיים בלבד, אף לא בעיקר, אלא הם מושגים לוגיים. לא תמיד דבר קודם לשני בגלל שהוא היה קודם לו בסדר הזמן. הקדימה האמיתית היא קדימה של סיבה לתוצאה. למשל, יש אדם שרעב ולכן הוא אוכל, ויש אדם שאוכל כדי שלא יהיה רעב. במבט שטחי, אצל הראשון קדם הרעב לאכילה, ואצל השני קדמה האכילה לרעב בבחינת הקדמת רפואה למכה. בעומקם של דברים, אצל שניהם קדם הרעב לאכילה, כי אצל שניהם הוא אכל בגלל הרעב. אצל הראשון הוא אכל כי הוא היה כבר רעב, ואצל השני הוא אכל כי הוא לא רצה להיות רעב, אבל בשני המקרים הוא אכל בגלל הרעב. כשאני אומר שאני קודם לבני, זה לא רק בגלל שבני נולד כמה וכמה רגעים אחרי שאני כבר הייתי בעולם, שזוהי קדימה טכנית בלבד ולא מהותית בכלל. כשאני אומר שאני קודם לבני, אז פירוש הדבר שאני סיבה שבני בעולם, אבל בני לא סיבה שאני בעולם. כשאני עושה מה שאתה רוצה, אתה מבקש ממני ואני עושה, מהו התהליך? אתה ביקשת ממני טובה, אני שמעתי, הבנתי, החלטתי ועשיתי. זה תהליך של שמיעה קודמת לעשייה. דהיינו, העשייה נגרמת בגלל ששמעתי. ומה זאת כשמלאך עושה את רצון השם? למה הוא עושה את רצון השם? כי הוא מלאך, כי כל המהות שלו זה לעשות את רצון השם. הוא לא יכול לא לעשות את רצון השם, הוא לא יעשה את רצון השם, הוא לא יהיה. ובגלל שהוא כל כך רוצה לעשות את רצון השם, לכן הוא הולך לשמוע מה השם רוצה כדי שהוא יוכל לעשות. אז נכון שמבחינת הסדר הכרונולוגי, בשני המקרים, גם אני קודם שמעתי מה שאתה ביקשת ואחר כך עשית, וגם המלאך קודם שמע מה השם רוצה ואחר כך הוא עשה בסדר ההתרחשויות של הדברים, אבל במהות יש הבדל עצום, כי אני עשיתי רק בגלל ששמעתי, ואילו המלאך שמע בגלל שהוא רצה לעשות. זה נקרא נעשה קודם לנשמע. העשייה או התשוקה לעשות היא זו שיוצרת את הרצון לשמוע ואת הצורך לשמוע. וכשעם ישראל עמדו לפני הר סיני, אמרו לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. אנחנו בכלל לא צריכים לשמוע מה אתה רוצה, מה אתה רוצה מאיתנו. למה? כדי להחליט לעשות, כי אנחנו כבר ממילא רוצים לעשות, אנחנו כל כך רוצים לעשות מה שאתה רוצה, ולכן אנחנו צריכים לשמוע. אנחנו נגיע להר סיני לשמוע כי אנחנו כבר רוצים לעשות. מה ביטאו בעם ישראל באמירה הזאת? ישנם שלוש מצוות אהבה בתורה: ואהבת לרעך כמוך, ואהבת את השם אלוקיך, ואוהב את אשתו כגופו. עכשיו, בכל יחסי אהבה, יחסי אהבה אמיתיים כרוכים בביטור. אין יחסי אהבה בלי ביטור, אין יחסים בין שניים בלי ביטור. שני חברים חולקים בחדר, אז מוכרים לוותר אחד לשני. אחד אוהב ללמוד כל הלילה ולישון ביום, שני אוהב ללמוד כל היום ולישון בלילה. הראשון מגיע הלילה, מדליק את האור, השני רוצה לישון. מגיע היום, ההוא סוגר את התריס, ההוא רוצה ללמוד. מה יהיה? אז כשהם נכנסים לחדר בשלבים הראשונים, הם מוותרים אחד לשני מיראה. מה, אני לא אבטר, לא יהפוך לי כל הדברים, לי בלגן, יש לי ברוד עצועיים, לא יהיה נעים. אדם בגזום נשים אותו דבר. בשלב הראשון מוותרים יראה, לא רוצים שקט תעשייתי. בשלב שני לאט לאט מתפתחת האהבה בין השניים, ואז הוא מוותר לחברו, הוא מוותר לאשתו, מוותר את הגעלה מתוך האהבה. בשלב הזה, ככל שהוויתור שנדרש גדול יותר, זה ויתור גדול יותר לאהבה. כי מה שאתה רוצה אני לא רוצה, או מה שאת רוצה אני לא רוצה, או מה שאתה רוצה אני לא רוצה, זה נוגד את הצרכים ואת הרצונות שלי ואת הנטיות שלי, ואני מבטר או מבטרת בגלל שאני אוהב אותך, אוהב אותך, אוהב אותך. שלב שלישי, מתבטל המושג ויתור בכלל, נעלם המושג ויתור. בשלב השלישי כבר מגיעים השניים במצב כזה שזרם דם אחד זורם בין שניים. וברגע שאחד רוצה השני ממילא גם רוצה. רצון אחד יש להם, אין שום הבדל בין הרצונות, הם רוצים אותו דבר. עשה רצונך כרצונו. שלושת הדרגות הללו קיימות בין האדם לבורא. יש אדם שעובד את האלוקים, בפיקניק האחרון הוא עבר ליד המנגל, הוא ראה את הסטייק על האש אדום, הוא החליט, הוא אף פעם לא ישכב שם. ואלה הקדוש ברוך הוא אומר, מכיוון שאני לא רוצה אף פעם לשכב שם, תגיד לי בבקשה מה הקו האדום שאני צריך לעשות כדי לא לזכות לחוויה ההיא. זה אדם שעובד את האלוקים מיראה. שלב אחר, אדם עובד את האלוקים מאהבה, הוא בא לאלוקים ואומר, רבונו שלא אנטישה, יש לי רצונות ויש לי תשוקות ויש לי תאוות ויש לי צרכים, והעולם קורא לי למסע הרפתקאות, ועל כל זה אני מוכן לוותר בשמחה כי אני אוהב אותך. יש מצב שאדם הגיע לעשר רצונך כרצונו, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה אני ממילא גם כן רוצה. זרם דם אחד עובר בין שניהם במרכאות, זהות הרצונות. עכשיו כשאדם עובד את האלוקים יראה, אז ברור שקודם כל הוא צריך לשמוע. למה? כי צריך לעשות שיקול, כמו שהגמרא אומרת, הווה מחשב שכר מצווה כנגד הפסדה ופסדה עבירה כנגד שכרה. אני צריך את הנתונים, נשמע ונעשה. כשאדם עובד את האלוקים מאהבה, אותו דבר, אני מוכן להקריב קורבנות. אני חושב שזה בכל אופן כרוך בהקרבת קורבן, אני לא יודע עד איך אני מוכן ללכת, אז לכן תביא לי בדיוק את הנתונים ונראה האם זה בא בחשבון. לעומת זאת, כשאדם מגיע לאהבת השם ברמה של עשרת שמחת כרצון, הוא בכלל לא צריך לשמוע. כי אם אתה תרצה, הרי ממילא גם אני ארצה. אין צורך לשמוע, כי מה שאתה לא תגיד אני ממילא רוצה, כי מה שאתה רוצה ממילא יעבור להיות לרצוני. וזה מה שאמרו בעם ישראל כשאמרו נעשה ונשמע. דיינו, נעשה ונשמע היה ביטוי למעורבות העצומה של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. כביכול בלשון משלנו, מחזור דם אחד זורם בין שניהם. זה היה ההתבטאות של נעשה ונשמע. מה היה אמירת קביעת הר כגיגית? בא מהר"ל מקום אחר ומסביר כך. הקשר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא כאמור קשר של נישואים. כל נישואים בעולם יש לה אפשרות של שבירה על ידי גט, חוץ מנישואים שנעשים בעקבות מעשה אונס, שהתורה אומרת ולא תהיה לאישה, לא יוכל לגרשה כל ימיו. היא, אם היא לא רוצה להתחתן איתו, היא לא חייבת. אם היא רוצה לשבור את הנישואים, אז ודאי שהוא יכול לתת לה גט, אבל הוא מצידו איבד את הזכות לשבור את הנישואים. מכיוון שהנהגה כזאת קיימת בעולם של מטה, היא קיימת בכל העולמות כולם. ומכיוון שהקדוש ברוך הוא רצה שהקשר בינו לבין עם ישראל יהיה קשר נצחי ללא אפשרות של שבירה, לכן הוא, למרות שמבחינת הנכונות שלהם כבר הייתה נכונות, הוא כפה עליהם הר כגיגית, הכריח אותם כדי שיהיה ברור שהוא לא ישבור את הקשר הזה לעד ולעולם ולעולם, וירשתיך לי לעולם. אפשר לקבל את זה כגזירת הכתוב, ולא תהיה לאישה לא יוכל לשלחה כל ימר, אפשר לנסות להבין בזה תח. בואו ננסה להרגיש את זה. למה באמת כשכפו על עם ישראל הרקע יגיד, זה ביטא את הנצחיות של הקשר? יותר מעצמנו, ישנם שלושה סוגי אנשים שרוצים לשתות מים. סוג הראשון, זה אדם ששותה מתוך שעמום. זה רוב הסטיות בעולם, רובנו שותים מתוך שעמום. בן אדם הגיע לישיבה, מתחיל לסדר, אחרי רבע שעה מוכרח לשתות קרקוף צי. או לפחות לצאת לשתות מים. מתוך שעמום. הוא לא צמא. טוב, אבל זה הגיע לעבודה, כל היום שותה תה. מה אתה שותה תה? מה קרה לך? אתה כמו הסוס של הברון מנחאוזן? שותה מצד אחד, יוצא מצד שני? הוא לא צריך לשתות, הוא שותה מתוך שעמום. יש אדם שבאמת צמא, הוא עומד על סף ההתייבשות, אם הוא לא ישתה עכשיו הוא יתייבש. אדם כזה צריך לשתות. יש אדם שאם הוא עכשיו ישתה הוא ימות. מרגיש הוא ימות, זה הרגע האחרון שלו. זה אדם שמוכרח לשתות. כאן יותר לעצמנו ראובן, שמעון ולוי, שלושה אנשים עדינים ונחמדים ונמסים, לא מסוגלים להרים את הכל. ראובן עובר ליד ביתו של יהודה, דופק בדלת ואומר לו, תן לי בבקשה כוס מים לשתות. יהודה אמר, אלו את הכוס מים, אבל לא תקבל. ראובן אומר, סליחה, הוא הולך. וידעת שראובן לא היה כל כך צמא. שמעון מגיע רועד כולו עם לשון יבשה מסתרבבת מפיו, דופק בדלת, רכש מיהודה כוס מים, ויהודה כדרכו לא נותן. ואז פותח שמעון העדין הזה שמימיו לא פתח את הפה, פותח פה ומקלל אותו בכל הסגנונות הקיימים בעולם כמנהג המדינות השונות, ועוד מוסיף לו גם כן מתוך אחת מוסר, בסוף יורק לו בפנים והולך. אתה אומר מה קרה לו? אתה יודע, הוא היה מאוד צמא. ואז מגיע לוי על הברכיים, הוא קורא רכש מיהודה ותחנו נתן לי את הכוס מים, יהודה לא רוצה. הוא מאבד את השתנות, יוצא החוץ, הוא מביא פטיש 10 קילו. הוא אומר לו, תשמע, אם אתה לא נותן לי לשתות, אני אעשה איזושהי פגישה נעימה בין הפטיש לראש שלך. וכשיהודה רואה שהוא מתכוון לצרף מחשבה טובה למעשה, הוא רועד כולו, נותן לו את הכוס מים, לוקח לוי את הכוס מים ביד ולשם את הפטיש בצד. יהודה ניגש, הוא רוצה לחטוף את הכוס מים, אבל בשלב זה שום דבר שבעולם לא יפריד את הכוס ממנו, ועד שהוא לא גומר לשתות אותו, הוא מחזיק את זה ביד של ברזל. אתה יודע שלוי, העדין הזה, אם העדין הזה ככה יתנהג, פירוש דבר שבלי המים הוא לא יכול, הוא ימות. וכשאדם כופה את השני לתת לו כוס מים, פירוש דבר ששום דבר בעולם לא יפריד אותו מהכוס מים, הוא כל כך צריך את זה. כשהקדוש ברוך הוא כפה את עם ישראל הר כגיגית, הוא הרי הופיע כזקן היושב בישיבה, הוא הרי הופיע כן עם מידת החסד, ועם מידת החסד שמידתה זה לא לקפות, כופה פירוש הדבר שאי אפשר בלי זה. כמו במשל, אם העדין הזה לוי כופה, פירוש דבר ששום דבר בעולם לא יפריד אותו, ואם אי אפשר בלי זה, עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא כפה, זה הביטוי ששום דבר בעולם לא יפריד אותו מעם ישראל שמקיבל את התורה. כך שלמעשה אנחנו שאלנו, והרי זה למעשה מה שחזר למרון לפני שנסכם, יום השישי כל העולם כולו היה מחכה על תנאי, יקבלו את ישראל את התורה המוטב, אם לא מחזירים את העולם לטוב עבור, תארו לתוכן את העולמות כולם עומדים ומחכים. 2448, 26 דורות, כאילו עולם חסדו, הדור ה-26 עומד להיגמר, מה יהיה? עם ישראל במצרים, אני תת שערי תומה, מה יהיה? הם יוצאים במצרים. משהו חצי בנות, חצי בני אדם. מקריבים עליהם קובן העומר, כמו שדיברנו כשדיברנו על ספירת העומר. הזמן קצר. אז הם יספיקו להגיע בזמן? העולם, כאן עצר העולם את נשמתו. המתין, עוד יום עובר, הם מתעלים מדרגה לדרגה, רוכשים את הדברים שהתורה נקנית בהם. ביום השלישי לצאת מישראל מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני, אומרים חז"ל, כל העולמות כולם אמרו, ברוך הבא, הגיעו, ניצלנו. אי אפשר בלי שעם ישראל יקבל את התורה. אם כל עם ישראל לא לומד תורה, כמו שאומר חיים וולושין, כל העולמות הופכים לעין, לאפס ותהו חס ושלום. שער ד' תורה יתודה לבנך שחיים. הקדוש ברוך הוא לא יכול בלי תורה של עם ישראל. העולם לא יכול בלי תורה של עם ישראל. כך ששאלנו בהתחלה, שנעשה ונשמע, וקטיית הר כגיגית, ולבושי כתל"ג חיוור זקן היושב בישיבה, הם עובדות הסותרות זו לזו, שלושה דברים שסותרים זה לזה, מתברר שזה לא, לא רק שזה לא סותר, אלא זה שלושה דברים שלא תמד בה. כי אמירת נעשה ונשמע של עם ישראל ביטעד כמה שעם ישראל מצידם מעורבים עם הקדוש ברוך הוא. וקטיית הר כגיגית בצירוף עם זקן היושב בישיבה, מלמד אותנו עד כמה שהקדוש ברוך הוא מעורב עם עם ישראל. כך שמעמד הר סיני היה קשר עמוק של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל. ומה יצר את הקשר? ושמריחו ישראל על ידי אורייתא נעשו חד הם. זה מה שאמרנו, שעם ישראל קנה קניין בתורה, והקדוש ברוך הוא קנה קניין בתורה, וקניין זה קשר של פנימיות, ובאמצעות הגשר הזה שנקרא תורה נוצר הקשר הזה בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, קשר הנישואין הקיים לעולם. ובכך שבנינו את הדברים בצורה כזאת, צללנו את הדרך להבין עוד נקודה שכתובה בשיר השירים. שלמה המלך אומר שמעמד הר סיני היה אהבה בתענוגים, היה תענוג גדול במעמד הר סיני. נפשי יצא בדברו, ולנו מאוד קשה להבין תענוגות רוחניים, ולאור הדברים שאמרנו נוכל גם להבין את התענוג הגדול של מעמד הר סיני. אם נרצה להגדיר את כל התענוגות שבעולם, גשמיים ורוחניים, במילה אחת, מהי המילה שמבטאת, מגדירה את כל התענוגים שבעולם? מילה אחת בשלוש אותיות. אם אני אתן לכם להגיד, כל אחד יגיד משהו אחר. אף אחד לא יגיד את מה שאני רוצה להגיד. יש להניח. כשאני אגיד את מה שאני רוצה להגיד, אתם תראו את זה, מה הוא אומר. ואחרי דקה כשאני אראה לכם את זה, אתם תראו שאלה הם דברים שלפחות קרובים לאמת, אם לא יותר מזה. הלוז, המהות, של כל התענוגות שבעולם זה קשר. יצירת קשר היא המהות של התענוג. אני אגיד לכם את זה. אדם אוכל, נהנה מהטעם. מה זה? מתי הוא נהנה? כשנוצר קשר בין המאכל לבין חוש הטעם, לבין גלותות הטעם שלו. ברגע שנוצר המגע, נוצר הקשר, הוא נהנה. האדם נהנה מנוף יפה. מה הוא נהנה? נוצר קשר בינו לבין הנוף. תיקח עיוור, תעמיד אותו מול נוף, ולא, הוא לא נהנה. למה הוא לא נהנה? מה הבעיה? יש פה בן אדם, יש פה נוף, מה הבעיה? יש בן אדם ויש נוף, זה עוד לא עושה הנאה. צריך שיהיה קשר ביניהם. בינתיים תיקח חרש, תעמיד אותו באולם קונצרטים. הוא רואה, אלה מזיעים, הוא אומר, מה הם עושים שם? הוא לא נהנה, למה אתה לא נהנה? יש פה בן אדם ויש פה קונצרט, יש פה צלילים. אבל אין קשר. אין קשר ביניהם. תיקח בן אדם שאוהב מוזיקה קלאסית, תכניס אותו אני יודע מה, למוזיקה של, אני לא יודע מה, באיזשהו מקום. רעש, ארבעה מקומים פול ווליום, דופקים. הוא לא ייהנה מזה. כי זה לא מתקשר לנשמתו, זה לא נדבק אליו, כמו שאומרים. אין כימיה ביניהם הביטוי. אין קשר. זה לא מתקשר אליי. כך בן אדם שאוהב את המוזיקה הרועשת, תשים אותו באולם קונצרטים, ישמיעו לו איזה מין, אני יודע מה, משהו של היידן, הוא ירדם אחרי דקה וינתק הקשר, לא רק בינו לבין המוזיקה, אלא בינו לבין כל הסובב אותו. הוא לא יכול ליהנות מזה, כי אין קשר. כי רק כשיש קשר, יש תענוג. קשר בין חברים. נפרדו, לא ראו זה את זה, פתאום נפגשים, איזה תענוג. אבא נוסע, לא נמצא בבית הרבה זמן, חוזר חזרה, מתחדש הקשר, מתחדש התענוג, איזה שמחה. הוא מרים טלפון, נוצר קשר טלפוני, כולם שמחים. האם עלה בדעתכם פעם ליהנות מהקשר שיש לכם עם היד? לא, לא נהנים מזה שיש לי יד צמוד לגוף. אבל אם בן אדם נתקע לו היד, ומביאים אותו עם שקית ניילון לבית חולים, לא אותו, ומביאים אותו עם שקית ניילון, זה כבר לא טוב. מביאים אותו לבית חולים על הלונקה ואת היד עם שקית ניילון. והרופאים עומלים שעות לחבר. כשהוא מתעורר פתאום הוא רואה לך, ניגעת, שלום עליכם, ברוך הבא. איך הוא נהנה מזה? איך הוא נהנה מכל תנועה שהיד עושה? למה? כי נוצר הקשר. אבי זיכרונו לברכה, ביותו בירושלים של שנות ה-30, כבחור צעיר, קם יום אחד בבוקר, פתח את העיניים וראה שלא יהיה לו יותר בוקר. הבוקר והאור והלילה, כשהעיניים סגורות והעיניים עצומות, היה אותו דבר. הוא פתאום מתעבר. וככה הוא הסתובב, חודשים, אצל רופאים, שום דבר לא עזר. נסעו אל מעבר להרי החושך, הייתה איזו עיירה רחוק רחוק שקראו לה באר שבע. והיה לנסוע לשם, זה כמו לנסוע למאדים היום. שם איזה פרופסור אחד. לקחו אותו החברים לשם, לא ידע מה זה, לא ידע איך מטפלים בזה, וככה היו מובילים אותו בשתי ידיים למקום שהוא למד, הוא היה מקשיב, הוא היה יכול לכתוב, וכך הוא היה לומד. ככה עבר גם מבחנים בעל פה באותה הזאת. חצי שנה יום אחד, הוא קם בבוקר וראה וזהו, חזר מאור עיניו. אף אחד לא מבין למה הוא התעבר, אף אחד לא מבין למה הוא התפקח. וכשאני שמעתי ממנו את הסיפור הספרות שאני אחרי האירוע, עדיין יכולתי לראות כיצד עיניו נוצצות כשהוא סיפר על אותו בוקר שפתאום הוא ראה. התחדש הקשר מעולם. אני בעצמי פעם אחת טבעתי בים. זה היה כשהייתי בגיל 13, היום האחרון בחופש האחרון של בית ספר היסודי, אני הלכתי לישיבה התיכונית. זה היה בערך בסוף המאה ה-12. ואני לא ידעתי לשחות, הגעתי לים, נכנסתי למים והים לקח אותי לטיול. לקח אותי לטיול רחוק רחוק רחוק. ואתם יודעים שכשמגיעים רחוק אז הם מגיעים למקום שהים והשמיים נפגשים, גם אני כמעט הגעתי לשם. זה מאוד קל להגיע משם לשמיים. ואני שם איבדתי כל מה, התחלתי לטבוע. ומישהו ראה אותי בצרה, בא אליי לעזור לי, גם הוא לא ידע לשחות, אבל הוא לפחות ידע שהוא רוצה לעזור לי, והוא הרכיב אותי על הכתפיים הרבה זמן, דקות ארוכות מאוד, מאות גלים חלפו עלינו אז. אני לא יודע מי זה היה עד היום, אני לא יודע מי זה, אני רק יודע שהיה לו זקן ופאות, כי בזה אני החזקתי כל הזמן. איך שלא יהיה, דבר אחד ברור, למות מצמא לא היינו מתים שם. אני לפחות שתיתי כל הזמן. שתינו, אני לא יודע מה הוא עשה, אני שתיתי ועיבדתי את הנשימה והכל, ואז הגיע מציל. אדם גדול כגובה הארזים גובהו, הוא ראה מה שקורה, לא הלך לקחת ציוד, לא הלך כלום, הוא השאר רץ לתוך המים. הוא הגיע למים, ומה עושה טובע כשבא מישהו להציל אותו? הוא אומר, מה, אני אמות לבד? בוא ביחד, יותר מעניין. זה מה שאני גם כן התכוננתי כנראה לעשות, ולמרות שהוא שקל בערך פי 18 ממני, ומהחמי השני גם כן, במים ההבדל לא משמעותי, ואני הייתי לוקח אותו יחד איתי. מה הוא עשה? הוא תפס את הצוואר שלי ביד של ברזל ככה. אני כבר, אני ידעתי שהוא בא להציל אותי, אז הצצתי לעבר השני, וראיתי את השני תמיד הוא באותה בעיה, כי ביד השנייה הוא תפס את הראש של ההוא. ואת שני הראשים האלה ביחד הוא נכנס לתוך המים. אני זוכר רק את השנייה הזאת שבו נכנס לי את הראש לתוך המים. כל הכללות שהיו בלקסיקון, אני קיללתי אותו. אני אמרתי לעצמי, אני... תן למות עם ראש למעלה, מה זה? ככה הוא הוביל אותנו, כמו שני דגים מתים, לא היינו מסוגלים אותו להזיק, לאבד את ההכרה לגמרי, לא איבדתי, אבל הייתי עם קשקש לגמרי השני, אני לא יודע, לא יכול לדבר בשמו. בקיצור, כשנרגשתי את האדמה מתחת לרגליים, התעוררתי, רוציתי את הראש במים, והשתחררתי מהאחיזה שלו. הדבר הראשון שעשיתי, ונשבתי. אז גיליתי דבר מאוד מעניין, שהדבר המהנה ביותר בעולם, זה קור טוב של חמצן. תמיד אתה מרגיש משהו מזה, כשפתאום נכנס לזה ביום חמשיו של אוויר רענן, ריחני, אתה אומר, איזה תענוג, עם החייר. אז השאלה היא, למה באמת אנחנו לא נהנים מהחמצן כל הזמן? התשובה היא פשוטה, קח את דבר המאכל החביב עליך ביותר, תמלא סיר של 100 קילו, ותשב בידו איזה 3 ימים בלי הפסקה ותאכל. אני כבר לא מדבר שאחרי שנתיים, כל שנתיים אתה תצטרך להקיא, בואו נעזוב את הסעיף הזה. מתי אתה תפסיק להרגיש את הטעם? פשוט תפסיק להרגיש את הטעם. אחרי כמה שעות כבר תפסיק להרגיש בזה טעם. למה? הרי זה אותם חומרים. זה אותו דבר, זה אותו טעם. משום שהתענוג נוצר מהקשר, מיצירת הקשר. אבל הדבר שכבר נמצא אצלך, אתה רגיל עליו, אתה לא נהנה ממנו. אם בן אדם כל כך נהנה מזה שנוצר קשר עם נשימתו, איזה תענוג יהיה כשיווצר הקשר עם נשמתו? אם בן אדם כל כך נהנה כשנוצר הקשר עם אור עיניו, קל וחומר, בנו של קל וחומר, איזה תענוג זה כשנוצר הקשר עם אור פני השם, כי באור פניך נתת לנו השם אלוקנו תורת חיים. ומכיוון שמעמד הר סיני הייתה מעורבות עצומה, כפי שאמרנו בין עם ישראל הקדוש ברוך הוא, נוצר הקשר, הרי זה היה האהבה בתענוגים. והרי זה מה שאמרו עם חז"ל, לפני שאדם הראשון חטא הוא היה מקושר לנשמתו, וכשחטא אדם הראשון נוצר חיץ בינו לבין נשמתו, והנשמה פרחה אל התת מודע, כמו שרב חיים מוולוז'ין אומר בנפש החיים בשער א', וכשחזרו חזר, כשעמדו למרגלות הר סיני וחזרו למצב של אדם הראשון לפני החטא, התקשרו לנשמתם, וזה עומק הפשט במה שחזל אומרים, שבאו מלאכים ותלו להם שני קצרים. מהר"ל מפראג רומז לזה בתפארת ישראל פרק כ"ט, אומר מהר"ל, מה היו שני הקצרים? הנפש והשכל פתאום יהיו חופשיים מהגוף. מה הכוונה? עומק הדברים כפי שאני מבין אותם, הרי מה זה כתר? כתר זה הבחינה הגבוהה ביותר שקיימת. הרי האדם מחולק לאיברים, הראש זה הדבר הגבוה ביותר, כן? בראש נמצאת החוכמה, הכתר אבל נמצא מעל הראש. כתר נמצאת מעל חוכמה, כתר נמצא מחוץ לאדם. גם העולמות כולם, כל העולמות הרוחניים הרי מחולקים כדמות אדם, לכן האדם נקרא צלם אלוקים, והכתר נמצאת על הראש, מונחת על הראש, אבל מחוץ לו. הכתרים שניתנו להם בהר סיני מבטאים את התחדשות הקשר עם פנימיות הנשמה, עם המושג כתר, עם פנימיות ההוויה, עם הקדוש ברוך הוא בעצמו. האדם פתאום נפגש עם נשמתו, האדם פתאום נפגש עם בוראו, לא סתם פגישה, אלא קשר, קשר של מעורבות, אהבה ותענוגים. כל מה שאמרנו עד עכשיו למעשה נותן לנו רקע להבין את הקשר בין חג השבועות לדוד המלך. הרי חג השבועות כולו סביב דוד המלך. דוד המלך נולד בחג השבועות, נפטר בחג השבועות, מגילת רות קוראים בחג השבועות. איך מגיע דוד המלך לחג השבועות? למה דווקא לחג השבועות? למה דווקא דוד המלך? כתוב בחז"ל כך: אדם הראשון לפני החטא הייתה שכינה בתחתונים. חטא אדם הראשון, התעלתה השכינה לרקיע הראשון, חטא קין לרקיע השני, וכך הלכה השכינה והתעלתה עד ערב אברהם אבינו הייתה ברקיע השביעי, ואברהם הוריד אותה לשישי, ויצחק הוריד אותה לחמישי, ויעקב הוריד אותה לרביעי, ולוי הוריד אותה לשלישי, אבקיעת הוריד אותה לשני, אמרם לראשון, משה רבינו על הר סיני, ומשה עלה אל האלוקים וירד אלוקים על הר סיני, ירדה השכינה חזרה לעולם התחתון. חטוב העגל ברחה למעלה, משיח בן דוד יוריד אותה חזרה. בבית המקדש, על המזבח, כל הזמן, במשכן בבית המקדש, הייתה איזו מיניאטורה של עולם הבא. אש של מעלה ואש של מטה נשקו והתחברו זה לזה. שם שרתה שכינה בתחתונים, בבית המקדש. מעין חלון בעולם של זמן אל תוך הנצח, בית המקדש. מה זה מלך בישראל? מלך בישראל זה לא שליט טוטליטרי. בפרשת הגמרא במסכת ברכות אומרת, באו עם ישראל לדוד המלך ואמרו לו, צורכי עמך מרובים ודעתם קצרה, צריך פרנסה. אמר להם, צאו והתפרנסו זה מזה. אמרו לו, אין הקומץ מצביע את הארי. אמר להם, אסור להגיד היום בכל לפני הבחירות, תלכו למלחמה. אחר כך יגידו, לא חשוב, תלכו למלחמה. יוסי שריד לא היה אוהב את זה. לכאורה המלך אומר לצאת למלחמה, יוצאים למלחמה, מה זה? יש פקודה מהמלך. פתאום התברר שזה לא פשוט. ברגע שהמלך אמר לצאת למלחמה, הם מתחיל תהליך חוקתי. הולכים לסנהדרין, הסנהדרין עושה ישיבה, מחליט על פי רוב, דהיינו אם הכול הסנהדרין תראו דבר שהסנהדרין הייתה סמכות להחליט ההפך. הסנהדרין לא היה חותם את גומי לשום דבר. ואחרי שהלכו לסנהדרין הלכו ליטול עצות אופרטיביות על פי תורה מאחיתופל, עצות על פי תורה, והלכו לקבל אישור סופי מכהן גדול מאורים ותומים, ואז יצאו למלחמה. אז מה היה המלך בישראל? פרשת המלך כתוב שלמלך יש שני מצוות, א' ספר תורה, ב' לא ירבלו סוסים, לא ירבלו אנשים, כסף זה לא, כל זה למה? לבין תירום לברו מאחיו. מלך צריך להיות דבוק בתורה וענב. למה מלך צריך להיות ענב? התפקיד של מלך בישראל זה להיות מקשר בין האלוקים לעם. זה המושג מלכות. המושג מלכות בקבלה גם כן, מלכות זו אותה בחינה שמקשרת בין הכוחות העליונים לכוחות התחתונים. כל הכוחות הרוחניים עוברים עד מלכות, ומשם זה עובר אל המקבלים הגשמיים. ולכן כתוב בזוהר ביטוי מלכות לית למיגר ממידה. מלכות אין לה מעצמה כלום. כי מטבע תפקידה של ספירת מלכות להעביר את כל הבחינות העליונות אל המקבלים הגשמיים. אמר לו, אל יירא בעיניך. כדאי הוא הלל שתפסיד בגללו 400 זוז ו-400 זוז והילל לא יחד. אני שואל אתכם, לעולם יהיה אדם ענבטן כהילל? השיפור הזה מראה על ענבה? הוא מראה על סבלנות, אבל לא על ענבה. ענבטן כהילל, כשהוא אומר, כדאי הוא הילל שתפסיד בגללו 400 זוז? התשובה היא כן. הילל ידע כמה שהוא שווה. הוא שווה שכדאי שיפסידו שלו 400 זוז. אז מה זה ענבה? ענבה הוא תכיר את עצמך. תכיר את כישרונותיך. תכיר את מידותיך. אם לא תכיר את כישרונותיך ואת מידותיך, אף פעם לא תתקדם לשום מקום. דימוי עצמי נמוך זה המפולת הכי גדולה. אדם שיש לו דימוי עצמי נמוך, השלב הבא זה שהוא חושב, אז מה זה משנה מה שאני כבר מדבר, מה זה משנה מה שאני כבר עושה, מה זה יעזור מה אני קיים מצוות, מה זה יעזור מה אני מה תורה, מי אני בסך הכל, מה אני בסך הכל כלום. אל תהיה כל כך ענב. אם קטון אתה בניך ראש שבטי ישראל, אתה אפילו לשלב שאול המלך אמור. אל תהיה עם דימוי עצמי כל כך נמוך. אתה יכול, אתה יחיד, אין אף אחד דומה לך בעולם, כל אדם הוא יחיד, כל אדם הוא בן מלך. אבל אל תתנסה, אל תתנסה, זה ענבה. אתה תדע מי אתה, אבל בגלל זה אל תתנסה על אחרים. ובשלב הזה כשהגדרנו כך את הענבה, והאמינו לי שזאת הגדרה מדויקת, הדרישה מהאדם של מאוד מאוד אבש פל רוח, עדיין מאוד מאוד אל תתנסה על אחרים, היא בבחינת שבור את החבית ושמור את יינה. כי מילא אם באמת ענבה הייתה לפתח דימוי עצמי נמוך, זה היה יותר קל. בן אדם היה משכנע את עצמו כל בוקר, היה קם בבוקר אומר, אני סמרטוט, אני סמרטוט. אשתו הייתה עוזרת לו בחום ובאהבה, והייתה אומרת לו את זה גם כן כל היום, והוא היה אומר לה, והיא הייתה אומרת לו, וכל חבר היה אומר לשני, ואז כל אחד היה משתכנע שהוא סמרטוט, ובתור סמרטוט לא בעיה לא להתנסה על אחרים. אבל אם אני צריך לשכנע את עצמי שאני בן מלך, עד כדי כך שאני יכול לעמוד לפני המלך ולדבר בלשון אתה, אבל מצד שני אני לא להתנסה, איך אפשר? יש רק כך שיביתי השם מנגיד המתי. האדם שעומד עם פניו מול האלוקים אין לו בעיה להיות עניו, כי שם יכול להיות את הדימוי העצמי המדויק ביותר שלו. אבל ביחס לאלוקים גם האדם הגדול ביותר הוא לא חלום ביחס לאינסוף. ובאמת כשאברהם אבינו אמר ואנוכי עפר ועפר, למה הוא התכוון? ביחס למי? ביחס למוחמד שמנקה את השירותים אצלו באוהל? הוא אמר את זה לקדוש ברוך הוא. וכשאברהם אבינו חי כל הזמן עם הקדוש ברוך הוא, אז גם כשהוא מגיע למוחמד הוא לא מתנסה מעליו, משום שההבדל ביני לבינך הוא מתגמד מאוד, מתאפס, כששנינו עומדים מול האלוקים, כי שנינו מול האלוקים זה משהו ביחס לאינסוף, ומשהו ביחס לאינסוף זה שום דבר. אז מאלה, אני לא יכול להתנסה אם אני רואה את השבית השם נגידי תמיד. למי משה רבנו אמר ואנחנו מה? כשקורח אמר לו אתם המצאתם כל מיני הלכות, אומר משה רבנו אנחנו ביחס לקדוש ברוך הוא כלום, כל אנחנו מעבירים לקדוש. למי דוד המלך אמר ואני תולעת ולא איש? לקדוש ברוך הוא בספר תהילים. למי גדעון אמר מי אנוכי ואני הקטן בכל בית אבי וכולי? אמרתי למלאך. מה הבעיה? הבעיה שאנחנו אולי פעם בשנה ביום כיפור, אולי פעם ביובל, זוכים למשהו משיביתי השם לנגדי תמיד. לאחר מכן אנחנו חוזרים שוקעים חזרה בתוך בועת הסבון הזאת של החומר, אז איך אנחנו יכולים לא להתנסה? אז אולי יותר טוב באמת עם בי עצמי נמוך מאשר להתנסה ולהתגאות. אבל משה רבינו שעליו, הרי משה רבינו עצמו כותב בפסוק בכל ביתי נאמן, הוא היה לו דימוי עצמי מאוד מדויק, ומיד אחרי כן הוא כותב האיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. מה זה, משה רבינו לא קרא שניים מקרא לך תרגום פרשת בעלותך? מה, הוא לא ראה שזה כתוב שם? הרי הוא בעצמו כתב את זה. היה לו שוב דימוי עצמי מדויק, אבל מכיוון שמשה רבינו באמת היה בכל ביתי נאמן, הוא קיים את השיביתי השם לנגדי תמיד כל הזמן, כל הזמן, הרי לכן הוא היה המלך בישראל, והיה בישורון מלך בית הספר שעם, כל הזמן עם פניו מול האלוקים, ממילא הוא היה הענב מכל האדם אשר על פני האדמה, ואם על פני השטח נראה שלהיות נביא גדול מאוד, סותר מלהיות ענב גדול מאוד, כי אם הוא נביא כל כך גדול הזה, הרי הוא יודע מי הוא, פתאום התברר שזה אחד תלוי בשני, דווקא בגלל שהוא היה נביא גדול מאוד, הוא היה כל כך מול פני האינסוף, ממילא הוא היה ענב מכל אדם אשר על פני האדמה, כי לא הייתה לו בעיה לא להתנשא על פני אף אחד. ולכן משה רבינו היה המעביר הנקי ביותר את תורת האלוקים של העם, משום שלית למיגר ממידה לא הכניס מעצמו שום דבר לתוך המערכת, ולכן כל המלאכים היו צריכים להיות גם ענבים וגם נביאים. שאול המלך מיד שנמשך למלך, הגם שאול בנביאים, שלא לדבר על דוד המלך שהיה נביא, מלך המשיח אותו דבר. למה? כל תפקידם של המלאכים זה להיות עם פניהם אל האלוקים, ולכן כל המלאכים נמשכו בשמן. מה זה שמן? שמן מבטא את העל טבע, הדרגה הראשונה מעל הטבע. שבע מבטא את הטבע, שמונה מבטא את העל טבע, שמן מבטא את העל טבע. שם המילה שם מבטאת את העולם הבא, ושם ינוחו יגיעי כוח, כבר דיברנו על זה. נשמה גם כן נמצאת שם, השם של האדם מקורו שם, שמאי שייך לשם, וגם בשמו של משה יש את האותיות שם. ולכן המלאכים נמלכו בשמן, כי שמן צף על פני המים, יש לו חיבור למים, אבל הוא אף פעם לא מתערב במים. מים מבטאים חומר, אמרנו הרבה פעמים, ושמן צף על פני המים, לא מתערב בחומר. זה צריך להיות מהותו של מלך, זה צריך להיות מהותו של מלך. אם כך, מה זה מלך? ובמיוחד דוד המלך, המקשר בין האדם לאלוקים. צידו האחד נוגע בחומר, צידו השני פנה אל האלוקים. מה קרה בחג השבועות? נוצר הגשר, קשר בין האדם לאלוקים באמצעות קניין התורה. מלך צריך לכתוב ספר תורה והייתה עמו כל ימי חייו, כי זה בדיוק תפקיד המלך. ומכיוון שדוד המלך הוא המלך, לכן הוא כמו משה רבינו, שניהם שייכים לחג השבועות, שניהם שייכים לחג השבועות, כי אז נוצר הקשר בין האדם לאלוקים. כפי שאמרנו, אדם הראשון לפני החטא, שכינה הייתה בתחתונים, מעמד הר סיני, אחר כך נוצר הנתק, מעמד הר סיני חזר המצב ונוצר הנתק, משיח בן דוד יחזיר את המצב לקדמותו ויווצר הקשר הסופי. יש לנו שלוש פסגות בהיסטוריה. אדם הראשון כתוב בספרים, זה ראשי תיבות אדם דוד משיח. כתוב בחז"ל שבשעה שאדם הראשון היה בגן עדן, הראה לו הקדוש את כל הנשמות שעתידות לרדת לעולם, הראה לו הקדוש הוא בין השאר את נשמתו של דוד המלך, וראה אדם הראשון של הנשמה הזאת אין זמן לחיות בעולם, לא היה לו, לא הוקצב לו זמן. שאל מה זה הנשמה הגבוהה הזאת שאין לה זמן? אמר לו הקדוש הוא זה נשמה דוד המלך, והקדיש לו, תרם לו אדם הראשון 70 שנה משנותיו. לכן אדם הראשון נפטר בקיצור ימים ושנים, משום שכתוב שהקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון כי ביום אכולך ממנו מות תמות, ויום של הקדוש ברוך הוא זה 1,000 שנה, אז למה אדם הראשון נפטר בטרם עת בגיל צעיר בשנת כשהוא היה בין 930 70 שנה לפני הזמן? משום שאת ה-70 שנה האלה הוא נתן לדוד המלך, ולכן דוד המלך משיח בן דוד משלימים את מה שאדם הראשון לא ישלם, מחזירים חזרה את השכינה לתחתונים. כך שאדם משה רבינו בהר סיני ודוד המלך הם שלושה שלבים במערכת התקשורת המעורבת בין האדם לאלוקים. ולעתיד לבוא, לעתיד לבוא בני ישראל יאכלו את הסעודה של הלוויתן. דיברנו כבר על לוויתן, מה זה לוויתן? בשור הבר ויין המשומר בענווה, דיברנו על זה כבר. מה זה לוויתן? איזה מין דג? איזה מין דג זה? הביאו פעם לנתניה הלוויתן גדול, מילא את כל הרחבת החנייה, והלכנו, אנחנו הילדים שלנו חצי לירה לראות את הלוויתן. רציתי לסמן לעצמי שם איזה מין פינה, אבל זה כל כך הסטריח שאני אמרתי לעצמי, אם זה העניין אז יותר טוב בלי זה, נהיה צמחוני בעולם הבא. מה איזה סעודת לוויתן? אלא המושג לוויתן זה כמו לוי, כמו ליווי, לוויה. לוי נקרא לוי בגלל שהוא תמיד דבוק, מדובק לשכינה, מחובר לשכינה. זה המושג של לוי. לעתיד לבוא נהיה כולנו מלווים לקדוש ברוך הוא, יהיה לנו ליווי, יהיה לנו חיבור, יהיה לנו קישור עם הקדוש ברוך הוא. ולכן זה נקרא סעודה, כי סעודה זה גם בחינה של קשר, קשר בין האוכל לאדם, מקשר את הנשמה עם הגוף וכולי. ולכן, וזה גם כמו שמשמעות של שור הבר, שור מבטא את מידת הדין, שור הבר זה מידת הדין הקשה, אז כבר אפשר יהיה לדון במידת הדין. וזה היין המשומר בענווה, בפנימיות של תלדות התורה, וזה כבר לא נגיע לענייננו. מה שנגע לענייננו זה עניין של לוויתן, העניין של החיבור והדביקות. משה רבינו שהוא בעצמו היה לוי והיה מלך, מכל זווית ראייה שלא תהיה, הוא היה המתאים ליצור את הקשר, גשר הזה בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני. ואם באמת אז למעלה מ-3,300 שנה במעמד הר סיני נפתחו השמיים ונוצר הגשר הזה ויצר את אותה אהבה בתענוגים, הרי מדי חג השבועות כשאנחנו עומדים ואומרים ביום חג השבועות הזה לא זכר זמן מתן תורתנו, אלא זמן מתן תורתנו, נפתחים השמיים מחדש ויש אפשרות לכל אחד לקבל משהו מאותה בחינה של קשר ושל תענוג שהיה אז. וזאת העבודה שמוטלת לפנינו בחג השבועות. רק שמח.